תגיד לי ילד ללבוש ציצית או לשבת ולשתוק, הוא יעזור לשבת ולשתוק.
לשתוק אחרי שהוא הלך ברגל להר
הבית. לא יודע אם הוא הלך ברגל.
יש ילדים אחרים. טוב, בכל אופן, אז הטבלה הבאית כדי שם שכר למביאים, ואז הוא אומר להם, מרגלית טובה, הייתה בידכם מוזיקה של ועבדה ממני. דרשה נפלאה כזאת, הייתה בבית המדרש ולא רציתם להגיד לי, הייתי צריך לזכות מכם את הדרשה הזאת, מיד אחרי זה יש עוד דרשה, על פניו נראית לא קשורה. כתוב, ועוד דרש, את השם נאמרת היום והשם נאמרך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, בכתיב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי קמך ישראל, גוי אחד בארץ. גם דרשה יפהפייה, אבל לא נראה כרגע שיש קשר בין שתי הדרשות האלה, זה שתי דרשות, ששתיהן היו בבית המדרש באותו זמן. על פניו נראה שאין פה מצווה על הקטן עצמו, זה לא שהקטן באמת חייב. מניסוח הגמרא נראה שזה לתת שכר לנביאים, זאת אומרת, יש מצווה על הנביאים להביא את הקטנים בשביל לקבל שכר על זה. אבל אין מצווה על הקטן, הקטן הוא לא בארכיבו, אי אפשר לחייב אותו במצוות. אז זה לא מצווה על הקטן, זה מצווה על הנביאים, כך פשט הגמרא. ובאמת כך כותב המחסידו, כדבר פשוט, הוא אומר, לא יכול להיות שכתוב פה שצף חייבים, הכוונה שהקטן עצמו חייב, קטן לא חייב במצוות, זה ברור שזה חובה על אבא שלו או על מישהו מהגדולים להביא אותו לבית המקדש כדי לקבל שכר, הוא מביא גם את הגמרא הזאת. בהמשך הוא מסיק מזה מסקנה הלכתית, אחינו. המסקנה הלכתית שהוא מסיק מזה, זה שהקטן לא צריך לקיים את תנאי החיוב שהגדול צריך לקיים. גדול בשביל להתחייב במצוות הקהל, שיהיה לו קרקע, צריך שלא יהיה חרש וכו'. הקטן לא צריך לקיים את התנאים האלה. קטן חרש, אומר המנחת חינוך, גם אפשר להביא אותו. שניתן שכר למביאיו, למה? כי הוא לא מקיים את מצוות הקהל, מצוות הקהל לא מוטלת עליו. מי שעליו מוטלת מצוות הקהל, אז נאמרו לגביו הסייגים האלה. שאם יש לו קרקע, אם הוא לא חרש וכו'. אבל הטס, גם אם הם חרשים אפשר להביא אותם, אין בהם שום תנאים, כי הם בעצם לא חלק מהאישים המחויבים. כך אומר המחצילות, וככה לכאורה נראה מהגמרה. הגמרה אומרת שזה לא חיוב בעצם על הקטן, אלא על האב.
זה משהו
בסגנון
של רצה להיות בחוזקות ישראל?
אותם?
זה נשמע בסגנון רצה להיות
בחוזקות
ישראל,
אפשר לבוא אליי, זאת אומרת, כאילו... משהו כזה, צריך עדיין להבין מה זה אומר בדיוק העניין הזה.
למה, מה העניין של קרקע פה? זה מה קשור לקרקע?
יש לימוד, מראייה, מהקר, שמישהו שיהיה לו קרקע.
בני לוי למשל שאין להם קרקע,
זה לא פורדליזם, זה נוכל בעם.
עניין זה, כהנים ולווים שואלים שם על המנחה. פתוע אבן, שם על הגמרא הזאת בחגיגה בדף ג', הוא שואל האם המצווה הזאת מוטלת על האב או מוטלת על בית דין. נותן שכר למביאיהם. המביאים צריכים להביא את הקטנים. מי זה המביאים האלה? המביאים האלה זה מי שמנהל את העניינים, בית דין בלשון ההלכה, או אבא, כל אבא על הילד שלו. אז הוא מביא ראיה שזה בית דין. מה הראיה? שלא אומר כך, כדי ניתן שכר למביאיהם. לא מתבאר לי הבאת אתה. זה אצלכם כן. על מי מוטל החיוב? אי על האב דווקא, או אף על הבית דין? אף על הבית דין, אבל האב כנראה בכל מקרה. וכי תאמה, אי דווקא על האב, היה לפני לפתור, אם תגיד שהחיוב הוא דווקא על האב ולא על הבית דין, יש לי ראיה נגדך. אני אוכיח לך שזה חיוב על הבית דין. למה? ואז הוא פותח את ראיה קצת ארוכה, הוא אומר, היה לפני לפתור פטורי ראייה מהקל בגזרה שווה. ראייה, ראייה. לומדים את פטורי ראייה לפטורי הקל. ולכמן אמר נעמי, ומשום אחי כתיב זכור להוציא את הנשים. גבי ראייה ולא נעלף מהקל. זאת אומרת, יש היקש בין ראייה לבין הקל, וכדי לפתור את הנשים בראייה, צריך פסוק מפורש. כי אם לא היה פסוק, היינו מחייבים אותם בגלל הגזרה שווה מהקל. אז זה רק מביא ראיות פה שיש השוואה בגמרא בין הקל לבין ראייה. דלתה, ועד את כמה זה פסחים אמר רבי עמי, מי שאין לו קרקע פטור מן הראייה. יש כלל כזה שמי שאין לו קרקע לא צריך לעלות לרגל, לא חייב לעלות לרגל. מדין לי, ולא יכמוד לי שאתה לצחה וכו'. ודאי הקרקע של ילד יפה, ואם כן הוא עדין זה פטור מהקן, אז מי שאין לו קרקע כנראה גם פטור מהקן, כמו שהוא פטור מהראייה, כי הרי יש הקש. בסדר? ואז אותה, אי הקל דתה. חל על האב דווקא, אם באמת החובה להביא את הטף להקל, חלה דווקא על האבא, מאין לו קרקע לטף בארץ ישראל עם אביו קיים? איפה יש לו קרקע בארץ ישראל, הילד, עם אבא שלו עוד קיים, הקרקע היא של האבא. כל עוד הוא לא ירס אותה, היא לא עברה אליו. לכן הוא הגמיס בארץ ישראל, זה בחוץ לארץ, אולי אתה יכול לקנוע, דעת אחרת מחנה, לא יודע מה. אבל בארץ זה הכל ירושות, כל עוד אתה לא קיבלת את הקרקע בירושה, היא עדיין שייכת לאבא שלך. הוא בא על כורך, מיירי, באמת אביב, וירש ממנו קרקע. אלא מה? איך יכול להיות לקטן את הקרקע? חייב להיות שכנראה אבא שלו כבר מת, הוא ירש את הקרקע, וכך יש לו קרקע. אבל אם זה כך... בקיצור, אם זה כך, מה זה אומר? זה אומר שהחובה היא על הבדים. אם האפשרות היחידה שקטן חייב בהקל, זה רק מתי שאבא שלו כבר נפטר, זאת אומרת, ברור שלא יכול להיות שהחובה להביא אותו היא רק על האבא. ברור שהחובה צריכה להיות על הבית, מתי בכלל קטן חייב? רק מתי שהאבא שלו נפטר כבר. אז אם זה רק מתי שהאבא שלו נפטר כבר, אז איך זה יכול להיות שהחובה היא על האבא? זה חייב להיות שהחובה היא על הבית, אם זאת ההוכחה שלו.
אם ילד
פרש
חייב, למה
שלנו? שאלתי גם בדף המקורות. ברור שזה לא מתיישב עם המנחת חינוך הקודם. מה שאמרתי קודם, נכון? מה המנחת חינוך בעצם אומר? אבל הוא בעצם אומר שקטן לא צריך לקיים את כל התנאים שגדול צריך לקיים כדי להתקיים. למה? כי החובה היא על האבא, לא עליו. האבא צריך להביא אותו. התורה אבן פה מניח הנחה הפוכה. התורה אבן פה מניח שקטן גם אם אין לו קרקע הוא לא יהיה חייב. זאת הנחה מאוד מחודשת, אני מתחיל לא יסכים לה. קטן גם בלי קרקע יכול לעלות, כמו שקטן חרש יכול לעלות. זה לא קשור, הוא עצמו לא מחויב, האבא מחויב. אז התורה אבן מניח לא פעם מחצינו, אחרי זה ראיתי אגב שהמחצינו בעצמו מהיר הזה. זה קטע אחר כך. הוא מהיר הזה, התורה אבן מושה עליו, זה לא נכון. אבל יש פה איזשהו ויכוח ביניהם. התורה אבן מניח שהקטן עצמו, יש עליו את כל המגבלות כמו גדול. הוא כנראה לומד, מה הוויכוח ביניהם? הוא כנראה לומד שהמחויבות בהקל היא על הקטן עצמו. לא על האבא להביא את הקטן כמו שלומד המחצינו. התורה אבן לומד שהמחויבות היא על הקטן עצמו. ואז ממילא, כמו כל אחד, הוא צריך לקיים את התנאים. מי שחרש לא חייב, מי שאין לו קרקע לא חייב, ואותו דבר גם בקטן, כי גם הקטן חייב כמו גדול. קידוש מיוחד של התורה, שגם הקטנים חייבים.
מה מחפש מי חייב להגיע, אם נצא
להעביר אותו הרבה גינור? עכשיו זו שאלה יפה, אבל עוד שנייה אני מגיע אליה. קודם כל, אבל שיהיה ברור, בסדר? אז המחלוקת בין התורה אבן למנחת חינוך, היא בעצם בשאלה איך להגדיר את מצוות ההקל של הקטנים. המנחת חינוך טוען שהקטנים לא יכולים להיות חייבים בכלום, אין לי מי לדבר. קטנים לא מחויבים במצוות. החובה היא על ההורים להביא אותם. על הבית דין אולי, על ההורים, לא משנה. עטורי אבן, מעבר לזה שהוא מוכיח שזה על הבית דין, אחרי זה הוא דוחה את זה, אבל מעבר לזה שהוא מוכיח את העניין הזה, בתוך הדברים משתמע שהוא מניח הנחה הפוכה. שהקטן צריך לעמוד בכל הקריטריונים של גדול, הוא עצמו מחויב. לא שהאבא צריך להביא אותו, אם הקטן אין לו קרקע הוא לא צריך לעלות. אם הוא חרש, הוא לא צריך לעלות, בניגוד למנחת חינוך. זאת אומרת, יש פה ויכוח איך להביא את החינוך של הקטנים. האם החינוך של הקטנים זה חובה על האבא להביא את הקטן, כך לומד המנחת חינוך, או שזה חובה על הקטן עצמו כמו גדול. חידוש מיוחד של התורה, שמצוות הקל היא חריגה. גם קטן חייב בה. בסדר? כך יוצא מהתורה אבן.
חוץ מזה, הקטן לא יכול לקנות קרקע?
אז לכן הוא אומר, בארץ ישראל זה רק עובד עם ירושות.
למה הוא עובד עם ירושות? הוא יכול לקנות עד היובל.
מה?
יש לו קרקע עד היובל.
אין
שום. הוא קונה קרקע.
בוא לא ניכנס לעניינים האלה. זה צריך להיכנס קצת יותר לסוגיה של מה קורה בזמן היובל. הוא עצמו מאיר על זה. מה קורה בזמן היובל? הרי בעצם זה עתים גם פירות, ושאלה אם זה נקרא שיש לך קרקע, שאין לך קרקע. אז... טוב, אז קודם כל, זה מעורר... עוד שאלה שמצטרפת לשאלה הקודמת. קודם ראינו שיש פה איזו מחויבות חריגה של נשים במצוות הקהל, למרות שזה זמן גרמה. עכשיו אנחנו רואים כבר שאפילו קטנים חייבים, זאת אומרת קטנים שבכלל לא חייבים במצוות, עוד במצוות של זמן גרמה, פה גם קטנים חייבים. העסק הולך ומתרחב, המצווה הזאת איכשהו כולם חייבים בה. אבל לפני שאני מגיע לנקודה הזאת, איך בכלל באמת אפשר לחייב קטנים? האם בכלל אפשר לפנות לקטנים באיזשהו ציווי? האם התורה יכולה, או מישהו בכלל, יכול לחייב קטן שלא יגיע למצוות במשהו? אז האמת שזה כתבתי גם בדף המקורות, לכל זאת מחלוקת רש"י ותוספות, מפורסמת בברכות, וגם במגילה, לגבי דין חינוך, אומנם דין דרבנן דין חינוך, אבל לגבי דין חינוך יש את המחלוקת הזאת. הגמרא בדף מ"ח בברכות אומרת שמי שאכל כזית הוא חייב בברכת המזון מדרבנן, רק ידי צביעה חייב לדאורייתא, הוא חייב מדרבנן. השאלה היא אם הוא יכול להוציא ידי חובה בברכת המזון מישהו שאכל כדי צביעה, שהוא חייב בברכת המזון מדאורייתא. אומרת הגמרא שהוא יכול. הוא יכול, מי שאכל כזית יכול להוציא את מי שאכל כדי צביעה. שואל שם רש"י במקור, מהגמרא בדף כף, הגמרא בדף כף אומרת שקטן שחייב מדרבנן לא יכול להוציא את אביו או את אב או מישהו גדול. למה? כי מישהו גדול שאכל חייב מדאורייתא, וקטן הרי לא חייב במצוות, רק מדין חינוך ודין דרבנן. כיוון שהקטן חייב רק מדרבנן, הוא לא יכול להוציא את מי שחייב דאורייתא. שואל רש"י, יש סתירה בין הסוגיות. אומר רש"י, צריך לומר שהקטן לא נקרא בכלל מחויב מדרבנן, הקטן לא חייב בכלל. החובה על האבא שלו לחנך אותו, אין חובה עליו לברך. אז לא יכול להיות שהוא יברך ויוציא את החובה מישהו אחר. הוא לא חייב אפילו מדרבנן, לא רק מדאורייתא. ומדרבנן הוא לא חייב בכלל, תמיד לא יכולים להיות חייבים בכלום. רק האבא הוא חייב לחנך אותו במצוות מדרבנן. בסדר? כך אומר רש"י. אז רש"י יודע שבאמת לקטנים אין מי לדבר, קטנים לא חייבים בכלום. תוך שם בדף כ"ח, הוא אומר, מה פתאום, זה ראיות, זה לא יכול להיות. גם הקטן עצמו חייב מדרבנן. אז הוא נותן תירוצים אחרים, למה הקטן לא מוציא את האבא שלו, לא משנה כרגע. אבל יש המחלוקת, זאת אומרת, זה חוזר גם במגילה, האם מצוות חינוך זו מצווה שמוטלת על הקטן עצמו, עוד פעם, זה הכל דרבנן, אבל עדיין זה אומר משהו, או שמה היא מוטלת על האבא, כי אי אפשר לדבר עם קטנים. אומרים לאבא, תחנך את הבן שלו, שהוא יהיה גדול, ידע מה לעשות. אז יש פה מחלוקת רש"י ותוספות. אז טוב, אז הבנו שאפשר להטיל חובות על קטנים, אולי, לפי תוספות. ועדיין עולה השאלה באמת למה. למה פה יש איזושהי הרחבה של גבולות המחויבות לנשים, לקטנים וכו'. לפני שאני עובר לתשובה על השאלה הזאת, אני אעבור לעוד מישהו שתמיד צריך לבדוק אותו, וזה עבד. מה הדין בעבד זה הכל? דיברנו על נשים, דיברנו על קטנים. אז נשים, לכולי על מחייבות, חריב. קטנים, מחלוקת המנחת חינוך והטור האבן, לפי הטור האבן גם קטנים חייבים. אולי כמו תוספו במצוות חינוך. מה עם עבדים? אז הרמב״ם כותב בהלכה ב' שמה שמי שפטור מראייה, פטור מהכל. זה בעצם חוץ משלושה, הראל, טף ונשים. עכשיו, בראייה, כתוב מפורט ברמב״ם בתחילת פרק ב', בגמרא, שעבדים פטורים מראייה. וכשהרמב"ם משווה את ראייה והקל, הוא אומר חוץ מנשים, טף וערל, לא מכיר עבדים. משמע שכל שאר הפטורים של ראייה הם פטורים גם בהקל. במילים אחרות, עבדים פטורים מהקל. כך כתוב ברמב"ם, ככה נראה כבר לא כתוב ברמב"ם, כך לומד הלחם משנה שצילמתי לכם אותו שם. עבדים פטורים. הלחם משנה שואל למה הם פטורים? הרי יש הקש של עבדים לנשים, נשים ועבדים יש הקש. ללה מאישה. מה שאישה חייבת, עבד חייב, מה שאישה פטורה, עבד פטור. אז אם אישה חייבת בהקל, אז גם עבד היה צריך להיות חייב בהקל, למה עבד פטור? כך שואל הלחם משנה. אז אומר הלחם משנה, בקטע שלפניכם, הוא אומר, ויש לומר, בשם יחד, אמר קרא, בבוא כל ישראל לרעות. ומשמע, פטור עבדים, כזה כתב רבינו זלאל. מתכוון לתחילת פרק ב', כשהרמב"ם מדבר בראייה, הרמב"ם מביא שני נימוקים למה עבדים פטורים. אחד זה בגלל הקש לנשים, כי נשים בראייה פטורות. כן, חייבות בראייה פטורות. אחד זה הקש לנשים, והשני, כי כתוב בבוא כל ישראל. והעבדים לא כלולים בכל ישראל. לא פטורים, לא כלולים בכל ישראל. אז אומר עליך משנה, הנימוק, ההקש של נשים והעבדים הוא באמת בעייתי פה, כי נשים פה חייבות. אם היה הקש גם עבדים, היו צריכים להיות חייבים. אבל הם פטורים. אומר כן, אבל יש הסיבה השנייה. כתוב בבוא כל ישראל. והפטור הזה קיים גם בהקש. ונשים מתחדש שלא. נשים חייבות, נשים לא קשורות לבוא כל ישראל כמובן, נשיבות אחרות, נשים חייבות פה, אבל עבדים פטורים בגלל בבוא כל ישראל, זה נכון גם בהקל, גם בהקל עבדים פטורים, כך אומר הלחם משנה. באמת עולה השאלה, למה עבדים לא הוגשו לנשים, אם נשים חייבות, למה עבדים לא הוגשו לנשים, למה פה עוד פעם זה משהו חריג? אז אני חושב שההסבר לכל הבלגן הזה, זה שבעצם, השאלה איך להבין את המצווה הזאת של ההיל. זה שההבנה הפשוטה של למה הפסוק, עוד לפני כל הרגמרות ובשנים האחרונים, זה שהמצווה הזאת מוטלת על הציבור, לא מוטלת על הפרטים. מצוות הקהל זאת מצווה שמוטלת על כלל ישראל. אנחנו מכירים אוסף שלם של מצוות שהנמען שלהם זה הציבור, זה לא הפרטים. מצווה להקים בית מקדש, מצווה למנות מלך, להחליט את עמלק, ולכבוש את הארץ, לפי הרמב"ן נגיד, הסעדה לבות הפוצמה, אני מניח שגם זה, שזה שתי דיונים, אבל סביר להניח שגם זאת מצווה שמוטלת על הציבור. זו מצווה שמוטלת על כל יחיד, לא כל יחיד צריך להקים בית מקדש. ציבור, כלל ישראל מצווה לעשות את הדברים האלה. יש מצוות שבבסיסם, הנמען שלהם, הוא הציבור. הוא לא כל אחד מהפרטי. עכשיו כמובן, מה זה ציבור? ציבור זה אוסף הפרטים שיוצרים אותו. אז בשביל שהמצווה הציבורית הזאת תתקיים, הפרטים צריכים לעשות עבודה. אבל מי שמחויב במצווה הזאת הוא הציבור. עכשיו, אם זה כך, יש בבהג למשל, קראתי גם בדף המקורות, בבהג יש מצוות עשה, בספר המצוות שלו, בעניין המצוות שלו, יש עשה, לא תעשה ופרשיות. הרמב״ם מחק את המושג הזה, ורבים לא מכירים אותו, אבל מונה המצוות עד הרמב״ם חילקו את המצוות לשלוש, לא לשתיים. עשה, לא תעשה ופרשיות. מה זה פרשיות? אז הבהג אומר, תראו את הקטע האחרון שמצולם בדף, בהג אומר שפרשיות זה מצוות המוטלות על הציבור, ושהוא מונה את כל המצוות שמוטלות על הציבור, האחרונה שבהן, זה 65 כאלה, האחרונה שבהן זה הקל. רואים? מצולם שם. זאת אומרת, אצל בארץ כתוב במפורש, שהנמען הוא הציבור. זה לא שכל אחד מהציבור חייב, אני נעילה כמובן, כל הציבור צריך להימצא בהקל. המחויב הוא הציבור. זה לא שכל אחד חייב, וממילא כשכולם מגיעים, אז הציבור נמצא בירושלים. לא, המחויב, האישיות המחויבת במצווה הזאת זה הציבור עצמו, ולא הפרטי. ממילא כך. לגבי מצוות עשה שהזמן גרמה לחיוב נשים, אין שאלה. אם כל הציבור חייב, כל מי שכלול בציבור חייב. מה יש פטור לציבור ממצוות עשה שהזמן גרמה? הנשים באמת לא חייבות במצווה הזאת. מי שחייב זה הציבור. כל מי ששייך לציבור ממילא צריך לטעון חלק בקיום המצווה הזאת. אז לא צריך להגיד פה שנשים פטורות בגלל שמצוות עשה שהזמן גרמה. לפי זה גם ברור למה אי אפשר להקיש לעבדים. מה יש להקיש לעבדים? אם נשים בעצמן באמת היו חייבות בחובת הגוף של... כן, כן, הקרקפת ולברה, כן? זה היה חיוב שמוטל עליהן, אז יש הקש לעבדים. אבל אין, נשים לא חייבות, הן חייבות רק כחלק מהקולקטיב. אז מי עוד חייב בזה? מי ששייך לקולקטיב. אומר הלחם משנה, עבדים לא חייבים, למה לא? כי כתוב בבוא כל ישראל. מי ששייך לכלל ישראל חייב בזה. עבדים התמעטו בגלל שהם לא שייכים לכל ישראל. זה לא שייך בכלל להיקש לנשים. נשים הן לא מתחקות פה תפקיד, הן לא חייבות ולא פטורות. כי זה לא מדבר בכלל לאנשים הפרטיים, המצווה הזאת. המצווה הזאת מדברת על הציבור. אז מילא אין שאלה למה העבדים פה לא הוקשו לנשים. הנשים חייבות כחלק מהציבור, והעבדים לא מוקשים לנשים כי אין מה להקיש. הנשים פה לא חייבות ולא פטורות. העבדים נדונים לגופם, ולגופם כשאני שואל את עצמי, האם הם חייבים או לא, כתוב כל ישראל. עבדים לא כלולים בזה. מאיפה אנחנו יודעים? זה בפסוקים עצמם, תסתכלו בראש העמוד. מה כתוב בפסוקים? הקהל את העם. ואחרי זה האנשים, הנשים, והטף, יש פירוט. קודם כל את הגדרה. למה לא הקהל את האנשים, הנשים והטף? למה כתוב הקהל את העם, ואחרי זה האנשים, הנשים והטף? למה? כדי להגיד לנו שהמחויב פה זה העם. כמובן זה מתארגן לכל אחד מהפרטים שמרכיבים את הציבור הזה. אבל הנמען של המצווה הוא העם.
זה מין כלל ופרט יש פה אולי?
לא כלל ופרט במובן של מידות הדרש.
זה השאלה שלי, אם זה כן במובן הזה.
זה כלל ופרט של מידות הדרש, הפסוק מוקף לשון הרבים או לשון יחיד.
מה אופי התרגום הזה? זאת אומרת, שבאמת גם במניין המצוות שלא מונים את זה כמצוות עשה, אז כן, בחינוך, שהוא לא מונה כמצוות עשה, רק מונה מי שעובר על זה. כן, אבל זאת אומרת, מה זה החינוך?
זאת הפואנטה פה. אז בעצם יוצא...
ילד יש מחלוקת אם הוא נחשב קהל או לא בעצם?
מה?
ילד יש מחלוקת אם הוא
נחשב קהל. כן, עכשיו חכנו בכלל לא למדת איזה מילים קהל, אני לא יודע. אבל יכול להיות שבאמת יש דיווח, האם אתה בכלל גם הוא בקהל?
המנחת חינוך לכן שינה אולי.
זאת אומרת, שמי מחויב לזה? הנביאים. אז איך התורה אבן לומד שהחובה היא על הקטן עצמו? אומר התורה אבן, לא, זה החובה היא על הציבור כולו. בכללו, גם הקטנים. כמו אנשים. והעבדים, כמובן לא כלולים בציבור, אז זה לא.
לשון, לשון התורה זה לא על העם שהוא צריך להיכהל. זה אולי המלך, הקהל את העם, מישהו צריך להקהיל אותם.
לא, מלך צריך להקהיל אותם, אבל את מי?
אז זה מצווה למלך אולי.
לא, למה? מי אמור להיכהל? המלך אולי פונים אליו גם כן, לא יודע אם פונים אל המלך, אני לא חושב שמישהו מביא מצווה על המלך בעניין הזה. אבל יש פה מצווה על הציבור, כמובן שיש מצווה על הציבור, מי זה המוסד שאחראי לבצע אותה? המלך כנראה, או בית דין אם אין מלך, או מי שמנהל את הציבור.
למה זה לא נאמר כמו בלשון בניין בית המקדש?
אבל
המצווה
למנות המלך ודאי לא מוטלת על המלך.
ועוד זכור את אשר עשה לך המלך. זה לא מוטל על המלך למרות שזה נאמר בלשון יחיד. זה מוטל על העם.
כן, מוטל על העם, ויכול להיות שהמלך, כמי שמנהל את העניינים, הוא זה שצריך לבצע את זה בפועל. זה הוזמנה. הוא, מה שנקרא, אחד העם. כן, כך קוראים למלך, אחד העם. זאת אומרת, הוא זה שמייצג את העם כמכלול. הדברים שמוטלים על העם, המלך אמור לדאוג לזה שהם יתבצעו. אבל זה מוטל על העם, לא מוטל על המלך. לא מצווה כמו למלך לכתוב לכם ספר תורה. זה מצווה על המלך כפרט, כבן אדם. פה זה מצווה על הציבור, שכמובן מצוות על הציבור, המלך אמור לדאוג שהם יתבצעו.
אז אתה מביא את זה עם חלק מהכלל, לא כדי לתת שכר למביאים, זה
יותר
משנה. אז לפי מה זה אומר, אתה מביא את
זה. לא, לא הגעתי לזה, עוד שנייה. שנייה, יש פה שתי פנים, זה קשור לשאלה הקודמת ששאלו. טוב, אז אם ככה יש מצוות שמוטלות על הציבור, וכחלק מהציבור, גם אנשים, הטף וכו', והחינוך עצמו אמרנו, למה באמת החינוך לא אומר, וחייבים בזה נשים וגברים ביחד, זה לא נכון שנשים וגברים חייבים בזה. זה לא מצווה על פרטים בכלל, זה מצווה על הציבור. מה שאתה כן יכול להגיד בחינוך, וכאן אני מתחיל בתשובות לשאלות שעלו כאן, מה כן כתוב בחינוך אבל? מה שכתוב בחינוך זה שאם מישהו עבר על זה, בין גבר בין אישה, אז הוא ביטל את זה, למה? ושאל, אם המצווה מוטלת על הציבור, היה מישהו יכול לבוא ולומר, אוקיי, אז שהציבור יבטע את זה, מה זה קשור אליי, אני נשאר בבית. אם כל אחד יגיד את זה, אז אני לא יודע איזה ציבור בדיוק יגיע לירושלים, הציבור המופשט בלי אף אחד מהפרטים, קצת קשה להבחין בו. זאת אומרת, חייב להיות שהפרטים ייתלו חלק, וזה נכנס לשאלות האלה, מה היחס, מה הפרטים בעצם צריכים לעשות כדי שהכלל יבצע את תפקידו. אבל זה מה שהחינוך רוצה לומר לנו, הוא אומר לנו, תראו, אני לא אומר לכם שנשים וגברים חייבים, זה לא. למה? כי מי שחייב זה הציבור. מה שאני כן אומר לכם, שיש אחריות, שאם יש גבר או אישה שלא באו וגרמו לזה שהציבור לא מילא את חובתו, הם ייתלו את זה. זה צורה לבטא כביכול לאו, למה? זה שביחס לפרטים זה באמת סוג של לאו. הפרטים הם לא מצווים, מי שמצווים זה הציבור. הפרטים כמובן יכולים לקלקל, הם יכולים לגרום לזה שהציבור לא יבצע את חובתו. לכן החינוך כותב את זה בלשון הפוכה. לכן גם הרמב״ם והחינוך, שניהם מוצאים לנכון להביא את הגמרא הזאת בקידושים שמדברת על חיוב נשים. שאלתי, למה בדיוק כזה הרמב״ם בחר כדגם שמייצג מה זאת מצוות הכל? נדמה שזאת התשובה, הוא גם מביא את הסיבה. שאתה לא אומר חוץ מה... לא נותן מהכללות חוץ מ... אפילו מקום שכתוב חוץ. מה זאת אומרת? יש פה משהו שהוא בכלל לא קשור לכלל הזה של נשים פטורות. למה? זה בא להגיד לך שמי שחייב פה זה הציבור. אבל הרמב"ם אין פרשיות. מה? גם על זה בשורה נורא פשוטה. הוא פשוט רשם את זה ברשימת הפרשיות, לא ברשימת העתים. אז זה בא בזרז נורא פשוטה להגיד את זה. איך הרמב"ם אומר את זה? הרמב"ם פשוט מביא את הגמרא שמצביעה על זה. הגמרא מצביעה זה שנשים פה חייבות למרות שזה זמן גרמה, למה? תבין, זה מצווה לציבור, למה הוא כותב את זה, נכון?